שלום לכולם, אנחנו באורות ישראל, פרק א', פסקה ג', נקרא את כל הפסקה ונסביר קצת. פסקה יחסית קשה, לא שקשה להבין פה מה הרב אומר, אבל טוב, אנחנו נראה את זה כבר בפנים. מה שהרב אומר זה ברור. טוב, אין להגדיר את מהותה של כנסת ישראל בגבולים מיוחדים ובתוארים מוגבלים. כוללתי את הכל, והכל מיוסד על כלות נפשה לאלוהים, על הרגשתה את המתק ואת הנועם העליון, בכל עומק נשמתה, בכל יפת תענוגיו, והתשוקה לאלוהות, בהתלהבות נפש אמיתית, מתגלה בכל פינותיה, מתגלה בתורה ומצוות. מתגלה במוסר ומידות, מתגלה בהתעלות נפשית, בשירה פנימית, בקדושת החיים, בצמאון אין חקר, קלטה נפשי לאל חיי, מתגלה במסירות נפש תדירית, בנשיאת עול גלות מאהבה, רק שלא לזנוח את סדר החיים, המעשיים והרוחניים, שהאורה האלוהית מתדבקת על ידם בקרבה. גבורת רם זו היא המביאה לה באחרית הימים את הישועה המוחלטת, ומזרי ישראל יקבצנו ושמרו כרועה עדרו. נתחיל. אין להגדיר את מהותה של כנסת ישראל בגבולים מיוחדים ובתוארים מוגבלים. למה? כוללתי את הכל. אז דבר שהוא כולל את הכל, אתה רק מצמצם אותו אם אתה מגדיר אותו. כי להגדיר זה מלשון גדר. אתה שם גבול, אתה אומר עד כאן. ובאמת כנסת ישראל, מהותה של כנסת ישראל, מהותה זה נשמתה. שכנסת ישראל פה, אני חושב שהרב מדבר על האומה פה. ומהותה זה נשמתה, נשמת האומה, כן? ככה זה מובן מהמשך הפסקה. בכל מקרה, מהותה של כנסת ישראל, אין להגדיר אותה בגבולים מיוחדים ובתוארים מוגבלים, כי זה פסל ותמונה להגדיר. תסתכלו רגע קצת אחורה בזרעונים, פסקה שלמדנו לפני כמה חודשים, למלחמת האמונות והדעות, אולי בתחילת הזמן אפילו למדנו אותה. תסתכלו בעמוד קכ"ט. זה בזרעונים מאמר שישי. בייחוד, זו הפסקה השנייה, תוהים הם המבקשים להגדיר את היהדות בהגדרות ידועות. מצד נשמתה ותוכנה הרוחני, על פי שאפשר להגדירה מצד תוכן הגלוי והמוחש ההיסטורי שלה. אתה יכול להגדיר את מה, את, את מה קרה לה, כן? תוכן ההיסטורי. או להגדיר את המצווה הזאת והמצווה הזאת. אבל להגדיר את היהדות מצד נשמתה ותוכנה רוחני, זה פשוט טעות. למה? אומר פה הרב את אותו רעיון. היא כוללת כל בנשמתה. וכל הנטיות הרוחניות הגלויות והנסתרות צפונות הן בה בהכללה עליונה. כמו שכלול הכל באלוהות המוחלטת. הרי כנסת ישראל היא חלק מהאלוהות. כל הגדרה כזו לגביי, קיצוץ בנטיותיה ודוגמה להקמת פסל ומסכה לשם הצביון האלוהי, זה כבר חלקי, הגדרות כאלה. כמו שהכל כלול באלוהות המוחלטת, השם אין סוף, שאנחנו אומרים ביחס אל האלוהות, הוא מבטא שאין סוף להשגתנו בו. זה גם לא הגדרה באלוהות. מכל מקום, גם ביחס לכנסת ישראל, אין סוף להשגתנו בה. אז לכן, כשאתה מגדיר, אתה בעצם מרגיש אולי שאתה קרוב יותר אל הדבר. אתה מבין יותר. אבל זה כמו לעשות פסל לאלוהות. אתה קרוב יותר אל הפסל, אבל זה כבר לא האלוהות. ברור? זה כבר פסל, כן. שואל שאלה מאוד עמוקה. האם מצד הקדוש ברוך הוא, כנסת ישראל היא דבר שיש בו סוף? תראה, כנסת ישראל, נשמת האומה, היא חלק מהופעת השם בעולם. היא ההופעה היותר עליונה, כמו שראינו בפסקה הקודמת, היא הגילוי הרוחני העליון שבהוויה האנושית. היא חלק מהופעת האלוהות. באמת, המקופלים העליונים הם מתחבטים בשאלה שלך, והם כן, הם כן נותנים כל מיני מיקומים, נקרא לזה ככה, בעולמות העליונים של מה שאנחנו קוראים לו כנסת ישראל. הרמח"ל דן בזה בכלך פתחי חוכמה, הוא רומז לזה, ורב חיים מוולוז'ין בנפש החיים, קצת ככה זרקתי את זה בשיעורים קודמים, מה הוא אומר, גם הרב קוק אגב, בסדר? אבל הרב קוק הוא ממש, הוא מגלה טפח ממסתיר 2,000 אמה. תפוס את זה ככה, בסדר? זה קצת מורכב. מה שבטוח, שאומרים לך, מחשבתן שישראל קדמה לכל, זאת אומרת, כל הנברא, כל הצמצום, קדם לו כנסת ישראל, קדמה לו כנסת ישראל, או מחשבתן של ישראל. בסדר? כן. אין הבדל, זה שם אחר. כנסת ישראל, שכל הנשמות כנוסות בה, באחדות כוללת. זאת אומרת, כלולות בה. מה שנקרא כלל ישראל. כלל ישראל, זה שייך לכל הדורות, לכל הנשמות הפרטיות, הן כולן מתכללות לכדי נשמה אחת, שנקראת כנסת ישראל. בסדר? רעייתו של הקדוש ברוך הוא בהוויה. והאומה היא מופיעה את כנסת ישראל. היא מופיעה את נשמתה. עכשיו, אנחנו צריכים להיזהר ממבט פירודי מדי, שאנחנו מבינים שאדם הוא כולל את גופו, נפשו, רוחו, אבל גם את נשמתו, נכון? זה נכון שיש חלקים של הנשמה שהם, האדם הוא משתדל להופיע אותם עוד ועוד, נסה שנפשו תהיה מוארת מהם, אבל סוף סוף זה לא דבר נפרד. זאת אומרת, אדם, על אדם, אתה אומר, יוסי הוא כולל את גופו, אבל הוא גם כולל את נשמתו. זאת אומרת, אתה מסתכל על כל החבילה ביחד. כשאתה מסתכל על האומה הישראלית, אתה מסתכל גם על נשמתה, על המהות הפנימית שלה, שהיא לא תמיד מתגלה, לפעמים יש מסכים מבדילים, אבל סוף סוף זה חבילה אחת, זה חטיבה אחת. בסדר? זאת אומרת, הפוטנציאל שלנו יותר גדול ממה שמופיע בפועל, אבל הפוטנציאל, מה שמופיע בפועל סוף סוף הוא גילוי של הפוטנציאל. בסדר, אתם מבינים מה אני, לאן אני מושך? אתה רוצה להיפגש עם כנסת ישראל, אז תסתכל על האומה הישראלית, תסתכל על ההיסטוריה שלה, תסתכל על המצוות שלה, תסתכל על התורה שלה. אז אתה תאסוף את כל הפירורים האלה, ואתה תיפגש עם כנסת ישראל, עם כל חכמי הדור. תאסוף אותם, תיפגש עם נשמת משה וכולי, וכן על זה הדרך. אז אין להגדיר את מהותה של כנסת ישראל בגבולים מיוחדים ובתוארים מוגבלים, כמו שראינו. כוללתי את הכל, זאת אומרת, כל הנמצא, כל מה שהוא שייך אל העולם, אל העולמות, הוא מתחיל ממנה. היא כוללת את כל הנמצאים. כמו שראינו בפסקה הראשונה, היא תמצית ההוויה כולה. אז היא כוללת את הכל, גם כל המידות האלוהיות מתחזות על ידה, מתראות, מופיעות. מידת החסד האלוהית היא מופיעה דרך כנסת ישראל, מידת הגבורה וכו', התורה, התפארת, והכל מיוסד על כלות נפשה לאלוהים. טוב, כל משפט, כל חצי מילה פה זה נושא לשיעור. מה זה הכל מיוסד על כלות נפשה לאלוהים? אתם יודעים מה, לפני רגע שנדבר על זה, אתם מכירים בטח באורות הקודש ב' עמוד תף מם ד', יש מושג שם שנקרא שיר מרובע. יש שם פרק שנקרא שיר מרובע. אומר, יש אדם שדבר שם על האדם הפרטי. אבל אנחנו נשליך את זה הפסקה שלנו בשביל להבין מה זה, היא כוללת את הכל. האדם הפרטי, יש שהוא שר את שירת נפשו. האדם הפרטי הוא שר את שירת נפשו במובן הזה של הדבקות האלוהית. הוא מתיישר, מתקן את מידותיו, הוא שמח בקירת אלוהים שלו. מצוין, יישר כוח. טוב. יש אדם ששר שיר עוד יותר עליון. זה שיר הלאומי. שירת האומה, נכון? הוא חי את הדופק של האומה, הוא כבר אדם כללי. הוא לא רק שר את את השיר הפרטי שלו, אלא גם את השיר הפרטי שלו, וגם אבל את השיר של האומה. הוא חייל בצבא, הוא לוחם, הוא חי את הדופק של האומה, מצטער עם צרותיה, מתפלל על מאורותיה, הוא מנסה לזכות את כנסת ישראל, את קנדילה, הוא אדם כללי. הוא רוצה לראות בבניין בית המקדש וכו'. טוב. יש עוד יותר מזה. יש אדם שהוא שר את שירת האדם. מה זה שירת האדם? האנושות כולה. הוא רוצה שכל בני האדם יהיו מאושרים. מתוך חשיפת צלם אלוהים שבקרבן וקרבת אלוהים. הוא רוצה שהעולם יהיה מקום מתוקן, בלי רעב, בלי מחלות, בלי אסירים, בלי פושעים, בלי רשעה. לשם הוא מושך. הוא שר את שירת האדם. יש אדם ששר את שירת האדם, ולא את שירת האומה, אז זה נקרא אדם מבולבל. בסדר? אני העירך קודמים. קודם כל תדאג למה שקרוב קרוב קודם. אל תהיה אוניברסלי לפני שאתה מניח תפילין. אל תהיה אוניברסלי לפני שאתה לוחם בצבא. עד שאתה הולך לעשות חסד עם כל מיני רחוקים, תעשה חסד עם כל מיני קרובים, עם האומה שלך, עם אחיך. ברור? הנקודה הזאת? יפה. עכשיו, אבל אם אדם הוא גם דתי, וגם לאומי, וגם אוניברסלי, זה מדרגה מאוד גבוהה. ויש עוד יותר מזה, יש אדם ששר את שירת ההוויה. מה זה שירת ההוויה? הוא חפץ בעילוי כל היש, שהכל יהיה מקום אלוהי. הוא דואג לנחלים וללוויתנים ולמלאכים ולכל החומר שיתעלה, וכל ההיסטוריה היא חשובה לו, והוא רוצה לראות את העולם כבר בתחיית המתים. הוא שר את שירת ההוויה, הוא התעלה למדרגת תודעה כל כך עליונה, שהוא לא מרוכז רק בבני האדם, אלא עוד יותר מזה. כן? הוא מתחסד עם כל הנמצאים, עם כל העולמות כולם, דרך עבודתו הפרטית, והלאומית, והאוניברסלית. זה, על זה היא מיוצד שיר השירים. שיר השירים אשר לשלמה, למלך שהשלום שלו, שעושה שלום בין כל השירים, הראיה שמה בשיר השירים, כולך יפה ראייתי, זאת כנסת ישראל. אם אדם פרטי יכול להתעלות לגובה הזה, כנסת ישראל, כל שכן וכל שכן. שגילוי הרבה יותר עליון מהאדם הפרטי, שהוא רק, הוא רק הופעה אחת פרטית שלה. אבל אם האדם הוא התעלה לחיות את נשמת האומה, שהיא כוללת את כל השירים את כל השיר המרובע הזה, אז אנחנו כבר מתחילים להרגיש מה זה כוללת היא את הכל. ברור? בסדר? זאת אומרת, השאיפה שלנו היא שאיפה אינסופית, כלל עולמית, הווייתית, אלוהית, כוללת היא את הכל. אז אל תגדיר, אל תצמצם את היהדות ל... יודע מה, לשום צמצום שלו היא. והכל מיוסד על כלות נפשה לאלוהים. טוב, זה מה הכוונה? מה זה הכל מיוסד? היסוד של כל היש הוא כלות נפשה לאלוהים של כנסת ישראל. איך זה מתבטא? אז בספר נפש החיים הוא מרבה לבסס את היסוד הזה, שגם כן מדבר על עבודת הפרט, אבל כל שכן עבודת הכלל, שאפילו כשהפרט עובד, הוא מזעזע את שורשי היש, את שורש החיים, הוא נפש החיים, והכל מתברך מעבודתו, הכל מתעלה ומתעדן מכוח המצוות והתפילה והלימוד תורה. אז אם האדם הפרטי הוא ככה, כל שכן וכל שכן, הכל מיוסד על כלות נפשה לאלוהים. כלות הכוונה, בהמשך הוא גם יגיד, קלטה נפשי לאל חי. כלות נפשה, יש מושג כזה שנקרא כלות הנפש. כלומר, השתוקקות כל כך גדולה להיבלע באלוהות, להיות מואר מאור השם. ועצם התנועה הפנימית הזאת היא שהיא הולכת ונתבטאת דרך חיינו, זה המשך הפסקה, איך המצוות והתפילה והתורה, התנועה הזאת היא הכל מיוסד עליה. כלומר, עצם זה שאנחנו עוסקים בזה, העולם הוא מתברך, הוא מתעלה, הכל מיוסד על הנקודה הזאת. קלה שהריעו לבבי, צור לבבי וחלקי אלוהים לעולם. כך אומר דוד המלך, קלה שערי ובשרי. זה, אני, יש לי כליון של הגופניות, אני כל כך רוצה להידבק בך. וככה כנסת ישראל היא בנויה, ככה אומה ישראלית היא בנויה, והכל מיוסד על התנועה הזאת של ההתעלות, עד אינסוף. על... מה? קלה שערי? ולבבי, זה שיר יפה, מה זה? מי שר את זה? כן. זה גן רווה, זה משהו, דיסק נפלא, תשמע. טוב, והכל מיוסד על כלות נפשה לאלוהים, על הרגשתה, את המתק ואת הנועם העליון, בכל עומק נשמתה, בכל יפעת תענוגיו. כלומר, הכל מיוסד על הרגשתה, את המתק ואת הנועם העליון בכל עומק נשמתה. איך אתה מרגיש מתיקות מעבודת השם? מהנועם העליון? תשובה כן. זאת המתיקות היותר עליונה. הרי יש אנשים, הם מחפשים מתיקות. הם הולכים למכולת וקונים איזה שוקולד, נכון? כנסת ישראל, המתיקות שלה זה בעבודת השם, בהארת וגילוי שמו בהוויה, במציאות. איך פותח ספר מסילת ישרים? שאדם לא נברא אלא להתענג על השם יתברך. מה זאת אומרת? החזרת אותנו אחורה ליוון, לאדוניזם של אפיקור. האדם לא נברא ללהתענג? זה נשמע טוב, נכון? מה, זה באת פה לעשות כיף? זה עולם רציני. תשמע, לא הבנת כלום. הכוונה של הרמח"ל שם, זה שהאדם הוא צריך להביא את עצמו למידת הקדושה. אני מסביר הפרט ותעשו גזור הדבק על הכלל. כי בכלל זה מצוי בצורה הרבה יותר חריפה. הפרט הוא רק מגלה את מה שמצוי בכלל. שמשה רבנו גילה את כישרון הנבואה שמצוי באומה הישראלית, כמו שדיברנו בשיעור קודם, מספר הכוזרי. הוא רוצה להראות לו את התכונה של כנסת ישראל, מראה לו את משה רבנו. בא רמח"ל ואומר, אתה רוצה להבין את המהות הפנימית של החיים? אתה לא נבראת אלא בשביל להתענג על השם. מה זאת אומרת להתענג? אדם, הוא מתחיל בעבודת השם, יש לו מאבק פנימי גדול. הוא צריך לכבוש את יצרו, הוא צריך להילחם ביצר הרע. כל זה שייך אל הטירונות. ושייך אל הזהירות, זריזות ונקיות. יכול להיות אדם שיחיה ככה כל החיים, אבל זה לא תכלית החיים. תכלית החיים, אחרי שאדם נכנס אל הפרישות, התארה, החסידות, הוא כבר מתחיל להתענג על השם. מה זה להתענג? אין לו מלחמה פנימית, אלא הוא נשאב אחר המתיקות הזאת בצורה טבעית. זה מה שגורם לו שמחה, להיטיב, לקיים מצוות. זה כל כך מענג אותו, יש לו כזאת מתיקות על הרגשתה, את המתק והנועה מהעליון בכל עומק נשמתה. זה תכלית החיים. לא שתהיה עושה טוב אבל רוצה רע, ויש לך מלחמה ואתה כובש את יצריך ועושה טוב, כופפת את היד ליצרה. זה שלב הראשון, לפעמים זה שלב ארוך, אבל אדם הוא צריך להביא את עצמו למצב כזה שהוא, איך כתוב על דוד המלך, שביטל את יצר הרע בתענית. אין לו, כל המתיקות שלו זה לא מקרם בו, אלא מעבודת השם. הוא לא מחפש את ההנאות האלה, זה לא מעניין אותו, זה נראה לו נמוך. מה שמעניין אותו זה לראות את אור השם מתפשט, את הטוב מתגלה, את המוסר הולך ומאיר את העולם. יש לו תשוקה לאלוהות בהתלהבות נפש אמיתית. בסדר? זה מובן העסק הזה? אז הכל מיוסד על התשוקה הזאת, על כלות הנפש לאלוהים, על הרגשתה, את המתק ואת הנועם העליון בכל עומק נשמתה. זה מה שדוחף אותנו לתשובה מאהבה ולהיות אנשים כלליים. בכל יפעת תענוגיו, זה ביטוי של הטבעיות, כי עבודת השם היא הדבר הכי טבעי לנו. מצד הנשמה. מצד הגוף, הוא מושך אל העצלות, אל התאוות. אדם נעשה נשמתי, אז הוא כבר מתענג על השם. הכנסת ישראל אין אצלה כובש. אין כובש בכלל. אין כזה דבר. אנחנו מתעלים, מתעלים, עד שאנחנו משתוקקים אל הקדוש ברוך הוא בתור אומה. אומה שהיא יודעת את אלוהיה. אומה שמאירה את אורו על כל ההוויה, שהולכת ומתקנת את העולם. על כל מיוסד על התנועה הפנימית הזאת. אתם מבינים? הרב, יש כאלה חוקרים במעבדה, הם מסתכלים במיקרוסקופ, על תנועות של מולקולות, נכון? של אטומים, בתוך האטום, מיקרוסקופ אלקטרוני, יש תנועות כאלה בתוך החומר, מאוד מעניינות, נכון? יש כאלה עם טלסקופ, הם מסתכלים על תנועות של גרבי השמיים, על ההתרחקות של הגלקסיות, זו מזו, זה מאוד מעניין, נכון? הרב קוק, הוא מסתכל על 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 התנועה הנשמתית של כל היש, על כנסת ישראל. זה הסתכלות יותר עמוקה מכל הסתכלויות. הסתכלות שהיא מרוממת את כל המציאות, והיא האדריכלות של כל עילוי העולם. התשוקה לאלוהות בהתלהבות נפש אמיתית מתגלה בכל פינותיה. איך זה מתראה? איך זה מופיע? תסתכל מה קורה באומה הישראלית, התשוקה לאלוהות בהתלהבות נפש אמיתית, היא מתגלה בתורה ובמצוות, בתורה ובמצוות, במוסר ובמידות, כשאדם מקיים. הרי אנחנו לא לומדים תורה פה בישיבה, כי מישהו יושב לנו עם אקדח ליד הראש, נכון? נכון? יש פה מישהו כזה? לא, לא, יש לנו תשוקה כזה. אנחנו מאוהבים באביי ורבא, פשוט מאוהבים בהם. מאוהבים בתוספות, איזה יופי התוספות הזה כל כך. אנחנו מאוהבים במערל, מאוהבים בתורה, מאוהבים במצוות. זה מתגלה במוסר ובמידות. גם כן, יש גבול כמה אתה יכול לאיים על אדם כדי שיתנהג בסדר. המוסר הוא ביטוי של התשוקה לאלוהות. המוסר האמיתי, הפנימי, שהוא חודר את כל האישיות ומרומם את כל האדם, הוא מוסר ישר, לא מוסר כובש. מוסר שהוא גילוי של שם השם, מידות שהם המשך של האבות, המשך של של גדולי האומה שבכל הדורות, מתגלה בהתעלות נפשית. אני אקרא רגע את מתחילת המשפט. והתשוקה לאלוהות בהתלהבות נפש אמיתית מתגלה היא בכל פינותיה של כנסת ישראל, מתגלה בתורה ומצוות, מתגלה במוסר ומידות, מתגלה בהתעלות נפשית, בשירה פנימית, בקדושת החיים, צמאון אין חקר. אז אני אסביר קצת. התעלות נפשית, שהתשוקה להתעלות, לאלוהות, היא גורמת לאדם להתעלות. להתעלות נפשית. לבנות את האישיות שלו. לבנות את הקומה הרוחנית שלו, שתהיה מיוסדת כולה על התשוקה הפנימית של הנשמה. בשירה פנימית זה המבט המקיף, השירה, המבט המקיף את כל העולמות וכל ההיסטוריה, ומבט עליון, שירה זה תמיד אצל הרב קוק, זה מבט עליון, שירת הים, שרואה פה משה רבנו, מקדש השם קוננו ידיך, וחיל לחז יושבי פלשת, והוא רואה, את הכל פתוח לפניו, הכל פרוס, תוך גילוי השכינה שבקריאת הים, הטבעת המצרים. אז מתעוררת הנשמה לשיר שיר, פרק שירה. אז זה מתגלה התשוקה לאלוהות בקדושת החיים. החיים הם יכולים להיות רקובים, הם יכולים להיות נמוכים, מלאי נחשים ועקרבים, הם יכולים להיות קדושים. קדושים שאדם הוא מתקדש, כל משבצת של זמן שלו הוא מופיע את השם, בכל דרכך הדאהו, כל מה שהוא עושה הוא עושה טוב. החיים הם מלאי הופעה אלוהית, מלאי עניין, מלאי קדושה. בצמאון אין חקר, קלטה נפשי לאל חיי. צמאון, צמאון לדעת את דרכיו, צמאון להיבלע באלוהות, צמאון לסתרי תורה, קלטה נפשי לאל חיי. אתם מבינים? הקדוש ברוך הוא בא אלינו, אנחנו מכשירים את עצמנו, והוא אל חי בקרבנו. אנחנו כמו עובדים עבודה בבית המקדש, אז יש השראת שכינה על האומה. ככה האדם, הוא מסדר את עצמו בסדרים אלוהיים, הוא לומד לימודים עליונים, הוא מתקן את מידותיו, הוא מתפלל באמת מעומק הלב, הוא מקיים את המצוות. אז האלוהות היא שורה עליו. מתגלה במסירות נפש תדירית, בנסיעת עול גלות מאהבה. מסירות נפש תדירית זה לקיים את עבודת השם. כי לפעמים, קודם כל זה מסירות נפש, שלפעמים ממש אדם הוא מוכן ממש למסור את נפשו כפשוטו על עבודת השם, ולא לעבוד עבודה זרה, ולא לעבור שום עבירה. כל עבודת השם היא דורשת מסירות נפש. כל הדקדוק של המצוות, וזה לא אתה עושה מעשה גבורה פעם אחת. אתם יודעים, לעשות מעשה גבורה פעם אחת זה קל. לעשות, למסור את הנפש בצורה תדירית, זה קשה. כל יום, כל יום לקום למניין בבוקר. בקיץ ובחורף. וואה, ככה אתם חיים? משהו מיוחד. בנסיעת עול גלות מאהבה. עול גלות זה מתוך הכרה שמתכפרים עוונותינו פה, על ידי היסורים. איך אומר? מצאת מקום חרפתי, החבר. מצאת מקום חרפותינו. זה בספר הכוזרי, שאנחנו לא מקבלים את העול של הגלות מאהבה ואת היסורים האלה, אלא משתדרגים את עצמנו. בונים עסקים, בונים כל מיני דברים כאלה, וכאילו אנחנו נהנים פתאום מהגלות. יש עוד אנשים שתקועים בגלות, תקועים באמריקה שם, וכל מחכים לפנסיה שתבוא. מה יקרה עד אז? לא יודעים. אז זה קטסטרופה. בכל מקרה, כנסת ישראל היא, כשהיא חייבת להיות בגלות, כשלא חייבת להיות בגלות, צריך לקחת את עצמך, לקנות כרטיס טיסה ולעלות מיד לארץ. נכון? ברור? אבל אם אתה כבר חייב להיות בגלות, כמו שהיינו 2000 שנה כמעט בגלות, אז נסענו עול גלות מאהבה. השתדלנו לפחות. ודאי גדולי ישראל ככה קיבלו. רק שלא לזנוח את סדר החיים המעשיים והרוחניים שהאורה האלוהית מדבקת על ידם בקרבה. זאת אומרת, יש מסירות נפש ולא לזנוח את סדר החיים. זה התורה, המצוות וכל השולחן ערוך המעשיים והרוחניים. כל הדקדוקים של הלימוד שהאורה האלוהית מדבקת על ידם בקרבה של כנסת ישראל בארץ. ברור? אומרים פה על האומה. אז אנחנו עושים סדרים כך, מקיימים סדרים אלוהים, כמו שאמרתי. גבורת רעם זו היא המביאה לה באחרית הימים את הישועה המוחלטת. ומזרי ישראל יקבצנו ושמרו כרוע עדרו. מה זה גבורת רעם זו? זה התשוקה לאלוהות. זה גבורה. גבורה, את התשוקה הזאת היא להוציא מן הכוח אל הפועל. וזה מה שמביא לנו באחרית הימים את הישועה המוחלטת. והדבר הזה אנחנו מחכים. אנשים מסרו את הנפש לעלות לארץ באוניות מעפילים, ליישב את הארץ פה עם כל המלאריה והערבים, הסכנות והעוני, ומוסרים את הנפש יום יום על לימוד הגמרא, על לימוד התורה, בצבא. זה גבורת רעם להופיע את האלוהות בארץ. זה מזעזע את המציאות. כמו שרעם הוא מיישר הקמומיות שבלב, כל הקמומיות היא מתיישרת מכוח חשיפת הנשמה הישראלית, ומתוך כך הישועה המוחלטת, שהיא ביטוי של נשמת האומה כשהיא מתגלה בצורה מלאה, שהטוב הוא מופיע והשם הוא שמו חי בקרבנו, מופיע על ידינו. זה הגבורת רעם הזאת. עצם התשוקה שלנו והמסירות נפש להופיע את התשוקה הזאת, זה מה שהולך ומביא את הישועה המוחלטת. אנחנו לא מתייאשים. איך אמרה גולדה מאיר? אין ליהודי את הפריבילגיה להיות פסימי. יפה מאוד. זה נכון, נכון? אין לנו פריבילגיה, אנחנו אופטימיים. אין ייאוש בעולם כלל, נכון? אין שום ייאוש בעולם כלל. אלא מה? לפעמים קשה. בסדר, אנחנו נתגבר, אנחנו בדרך. אל תיקון עולם במלכות שדי. אז אנחנו מדקדקים בכל מצווה ומתגברים על כל אויב. ומזרי ישראל יקבצנו ושמרו כרוע עדרו. זאת אומרת, מי שהוא מזרי זה פיזר, כן? כמו זורה לרוח, נכון? מזרי ישראל הוא גם יקבצנו ושמרו כרוע עדרו. יתקיים בנו במהרה בימינו, אמן, בצורה שלמה. נכון? שנתקבץ פה כל כנסת ישראל, כל האומה הישראלית לארץ, ושמרו כרועה עדרו. אנחנו מחכים שהקדוש ברוך הוא ינהיג אותנו כרועה, מה שכתוב ביחזקאל המדלת, על המנהיגים שהם לא באמת מנהיגים, עליהם הקדוש ברוך הוא אומר, וישבתים מראות צאן. הקדוש ברוך הוא משבית אותם. במקום זה הוא הרועה. אתם מכירים את הפרק הזה? לא מכירים? אתם רוצים שאני אראה לכם? זה פרק מאוד יפה. נראה לכם. יש פה תנ"ך אולי? או יחזקאל. יחזקאל המדלת. וכי סיימנו טיפה מוקדם, אז אני אתן לכם בונוס, כי אתם הייתם בשקט כל השיעור ולא הפרעתם לי הפעם. אז זה פרק מאוד חשוב, שמשום מה לא מספיק שמים אליו לב, לפי דעתי. זה פרק מאוד מרכזי בכל הגאולה. ויהי דבר אדוני אליי לאמור, בן אדם, ינבא על רועי ישראל, ינבא. ואמרת עליהם לרועים, כה אמר אדוני, הוי רועי ישראל אשר היו רועים אותם, הלא הצון יראו הרועים. את החלב תאכלו, ואת הצמר תלבשו, הבריאה תסבחו, הצון לא תראו. הרי הצון, הרועי צון, הוא לא בעל הצון. מי זה בעל הצון? בעל הצון זה הקדוש ברוך הוא. הצון זה עם ישראל. הרועה הוא אמור לדאוג לצון. ומה קורה פה? את החלב תאכלו. אני לא מדבר על כולם, חס ושלום. רק אנחנו מצפים בכל זאת למשהו אחר. בסדר? ברור, כן, שלא יבינו. אותי לא נכון. את החלב תאכלו, ואת הצמר תלבשו, הבריאה תסבחו, הצון לא תראו. כאילו לוקחים לעצמם. את הנחלות לא חיזקתם. נחלות זה החולות. את החולה לא ריפאתם. הנחלות זה החלשות, בסדר? הכחושות, מעין כוח, אומר רש"י, שצריכות חיזוק. לא חיזקתם, ואת החולה לא ריפאתם, ולנשברת לא חבשתם, ואת הנידחת לא השיבותם, ואת העובדת לא ביקשתם, ובחוזקה רדיתם אותם ובפרך. ותפוצנה מבלי רועה, ותהיינה לאוכלה לכל חיית השדה, ותפוצנה. אתם מבינים פה מה קורה? מה? מה זה ותהיינה לאוכלה לכל חיית השדה? כל ילד בן 13 לוקח סכין, מתחיל לרוץ היום ברחוב. ישגו צוני בכל הערים. ומה זה כל הנפוצות האלה? איפה נפוצות ישראל? צריך להביא אותם. צריך לדאוג לכל האנשים שהם הולכים לאיבוד. מבלי תורה, מתבוללים. ישגו צוני בכל הערים, ועל כל גבעה רמה, ועל כל פני הארץ נפוצו צוני, ואין דורש ואין מבקש. לכן רואים, שימו את דבר אדוני. חי אני נאום אדוני אלוהים. אם לא יען היות צוני לבז ותהיינה צוני לאוכלה לכל חיית השדה מעין רועה ולא דרשו רועה את צוני ויראו הרועים אותם ואת צוני לא ראו. כלומר הרועים הם רואים את עצמם, הם דואגים לעצמם. המשכורת טובה. מה עם כל אלה שיושבים בגבולות וסובלים מכל הפצמרים? מה עם כל ה... וכו'. יש הרבה דברים שאפשר לעשות אותם בצורה הרבה יותר תקיפה, הרבה יותר חזקה, העניים לדאוג להם בצורה. יש הרבה דברים שצריך שתראו מה אומר השם. לכן הרועים שימו דבר אדוני. כה אמר אדוני, הנני אל הרועים, ודרשתי את צוני מידם, וישבתים מראות צון. ולא יראו עוד הרועים אותם. והצלתי צוני מפיהם, ולא תהיינה להם לאוכלה. הקדוש ברוך הוא אומר, אני הרועה. ברור? בסדר? כי כה אמר אדוני אלוהים, הנני אני, ודרשתי עצוני וביקרתים, כבקרת רועה עדרו, ביום היותו בתוך צונו, נפרשות. כן אבקר את צוני, והצלתי אתם מכל המקומות אשר נפוצו שם ביום ענן וערפל, והוצאתי מן העמים, וקיבצתי מן הארצות, והביאותים אל אדמתם, וראיתים אל הרי ישראל באפיקים ובכל מושבי הארץ, במראה טוב וראה אותם, ובהרי מרום ישראל יהיה נביהם, שם תרבצנה בנווה טוב, ומראה שמן תראינה על הרי ישראל, אני אראה צוני, ואני ארביצם נאום אדוני אלוהים. את העובדת אבקש, ואת הנידחת אשיב, ונשברת החבוש, ואת החולה החזק, ואת השמנה ואת החזקה השמיד, הראינה ומשפט, ואתן הצוני כה אמר אדוני אלוהים, הנני שופט בין סל לסל, לאלים ולעתודים. טוב, אחרי ישב יש פה, הפרק ממשיך, אבל גם יש פה איזה עניין חברתי, כי גם בתוך הצון יש בעיות, כן, חברתיות, של מרמס, של החזקות, את החלשות, זה פחות עכשיו לענייננו. בהמשך, אולי אתם רוצים שאני אקריא לכם את זה בכל זאת? אני אקריא לכם. המעט מכם המראה הטוב תראו, ויתר מיריכם תרמסו ברגליכם, ומשקה מים תשתו ואת הנותרים ברגליכם תרפוסון. כלומר, לא דואגים לחלשים, מלכלכים להם את המים, רומסים את החציר שלהם, וצוני מרמס רגליכם תראינה, מרפס רגליכם תשתנה. כלומר, חזקים דואגים לעצמם. לכן כה אמר אדוני אלוהים עליהם, הנני אני ושפטתי בין שא בריאה לבין שא רזה. יען בצד ובכתף תעדופו ובקרניכם תנקחו כל הנחלות, אשר הפיצותם אותנה אל החוצה. והושעתי לצוני ולא תהיינה עוד לבז, ושפטתי בין שא לשא, עכשיו תשימו לב. והקימותי עליהם רואה אחד. בהתחלה מי הרואה? הקדוש ברוך הוא, נכון? נכון? אחר כך, והקימותי עליהם רואה אחד, וראה את העין, את עבדי דוד. הוא יראה אותם, והוא יהיה להם לרואה. ואני אדוני יהיה להם לאלוהים, ועבדי דוד נשיא בתוכם, אני אדוני דיברתי, וקראתי להם ברית שלום, והשבעתי חערה מן הארץ, וישבו במדבר לבטח, וישבו ביערים, וכולי, יש פה עוד, זה ממשיך, זה ממש פרק חשוב. שיתקיים במלואו, במהרה בימינו, אמן. בפרק למדלן, בספר יחזקאל. זה צריכים לקחת מוסר כל רואי ישראל. טוב.